אנחנו בהתחלת שנת תפריש למדניה. יש דיבור שמתחיל במדרש. ויהיה אצלו המון, אני מקווה שיש את זה בדפים. המון אומן. כך כתוב שם, אל תקרא המון אלא אומן. אומן או אומן. הביט בתורה וברא את העולם. כתוב שם, משל למלך שבונה פלטרין, זה הלשון של התחלת המדרש רבה על בראשית אחרי הפתיחה. יש פתיחה ארוכה. התחלת פרשת בראשית מתחיל עם זה. בראשית כתוב, ומיד המדרש מביא פסוק ממשלי, ובמשלי כתוב שהתורה אומרת על עצמה, ויהיה אצלו המון. ויהיה אצלו שעשויים, כך כתוב שם. אני הייתי אצל הקדוש ברוך הוא המון. מה זה המון? אז יש פורשים שמתייחסים למילה הזאת. יש מושגים בקבלה של המון מוצנע, המון מחוסה. המון, אני לא יודע מה הפירוש הפשוט במילה המון, איך שהיא מופיעה, אני לא יודע. אבל המדרש אומר, אל תקרא המון אלא אומן. אומן, בעל מלאכה. והוא מביא על זה משל, משל המלך שבונה פלטרין, הוא לא בונה מדעת עצמו, אלא אומן יש לו. וכמובן שהעיקר זה הדעת עצמו של המלך. המלך אומר לאומן מה לתכנן, אבל הוא לא בונה ישר מדעת עצמו. יש איזה צמצום שנקרא אומן. והאומן גם אינו בונה מדעת עצמו, אלא דפתראות ופנקסאות יש לו. הוא עושה תוכנית. וכשהוא בונה, הוא מסתכל, זאת אומרת, ממה שהמלך אומר לו, הוא יוצר תוכנית, והתוכנית הזאת, עם זה הוא מבצע את הבנייה. אז אותו דבר, התורה אומרת, אני הייתי כלי אומנתו של הקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. הלשון כלי אומנתו, זה משמע שהוא לא מדבר על האומן, אלא שהוא מדבר על הדפתראות ופנקסאות. זאת אומרת, הוא מדבר על התוכנית. על הניירת, על הנייר שיש עליה את התוכנית. זה התורה. זה הוא מביא כאן בהתחלה. הביט בתורה וברא העולם. הביטוי הזה לא כתוב שם במדרש, אבל הוא כתוב בזוהר. הביט בתורה וברא את העולם, שהקדוש כתוב שם, הסתכל באורייתא וברא עלמא. ודאי היה יכול הקדוש ברוך הוא לברוע העולם בלי התורה. אך, כי כל הבריאה לטובת הנבראים, ולזאת היה הבריאה באופן שיוכל לאדם ללמוד עבודת השם יתברך מכל דבר, וזהו שאמרו הביט בתורה וברא, פירוש שבכל דבר מהבריאה, יש בו עניין התורה ללמוד איזה הנהגה או סוד. זה שהתורה מתגאה עצמה, התורה מתפארת. שידע האדם שעיקר הכל התורה, שהרי כל הבריאה היה על פי התורה, מכלל שהיא עיקר טובת האדם כנזכר לעיל. יש הבדל עקרוני גדול בין הבריאה לבין התורה. אני מדבר עכשיו בדרך הפשט לגמרי. כשאנחנו מסתכלים על חלק מהבריאה, לא משנה מה שזה, מסתכלים על דומם או על צומח או על חי, הוא חי את החיים שלו בלי קשר למה שיקרה לו. זאת אומרת, יש קיר. החומרים, המולקולות, כל החומרים שממנו נבנה הקיר, היו יכולים להתגלגל גם לבנות קיר אחר, במקום אחר. ויכלו גם להישאר זרוקים באיזשהו מקום, ושאף אחד לא יעשה איתם כלום. לאף אחד מהם לא היה איזה כיוון להגיע להיות קיר פה. כן? או נגיד, אם ניקח כל מיני חומרים, הקרשים שמהם הבימה עשויה. יכלו לעשות מהם איזה צריף באיזה מקום. איזה מועדון נוער, איזה משהו אחר, לא בדיוק בימה לספר תורה. יכלו גם לעשות מהם ארגזים לירקות, יכלו לעשות מהם כל דבר. והם לא, אין להם, להם לא אכפת מה יעשו מהם. ככה נראה העולם. התורה זה בדיוק הפוך. כל המהות של התורה זה להגיד לנו מה לעשות, איזה כיוון לתפוס. מה שדומה באדם זה היחס בין המוח ליתר האיברים של האדם. יתר האיברים של האדם קיימים. הם רוצים להרגיש טוב, הם לא רוצים שיקב להם, הם קיימים, הם צריכים את החמצן שלהם ואת המזון ואת הדם ואת הנוזלים. המוח נותן כיוון, אוקיי, אתה קיים כרגל, אבל אתה חייב ללכת לאנשהו. נותנים כיוון, מה תעשה עם עצמך? את הכיוון הזה נותן המוח. התורה, בהקשר הזה, התורה בעולם, זה כמו המוח באדם. היא נותנת את הכיוון. ולכאורה היא נותנת את הכיוון רק לבני אדם. לאלה עם שבע מצוות ולאלה עם תרי"ג מצוות, וליהודים יש גם מדרבנן עניינים, וזה גם כתוב בתורה, לא תסור מכל אשר ירוך. אבל האמת שהיא נותנת את הכיוון גם לדומם וגם לצומח וגם לחי. אלא שזה בלי ההשתתפות שלהם. הם במודע לא יודעים את זה. אבל במפורש, יש סיפור במדרש, רק לפני כמה ימים ראיתי מישהו מצטט את זה, על תנה שהלך בדרך, והוא ראה מונחת עצם לרוחב הדלת, עצם של בעל חי שמת, אז הוא לקח והזיז אותה, שאנשים לא יפלו. למחרת הוא עובר באותה דרך, הוא רואה את העצם מונחת עוד פעם, באותה צורה. אז הוא הזיז את זה עוד פעם. ביום השלישי הוא עובר, הוא רואה עוד פעם את אותו דבר, אז הוא אומר, פה צריך לקרוא משהו. אז הוא הלך והתחבא. והוא צפה מה קורה בדרך, ואז הוא רואה בן אדם רץ ונופל וחוטף מכה בראש ונהרג. ואז הוא מחטט בבגדים שלו, הוא מוצא שזה היה רץ מלכותי, שבבגדיו הייתה גזרה רעה על יהודים באיזשהו עיר. ובזה שהוא מת בדרך, הגזרה לא הגיעה והיהודים לא סבלו. זאת אומרת שבעצם הקדוש ברוך הוא מנהיג את הכל באופן כזה עם תכלית. וזה מה שכתוב בפרשת בחוקותיי, אם כן תשמעו לי ואם לא תשמעו לי, יקח ויקח. לפעמים זה גלוי, לפעמים זה נסתר. הבן אדם יכול ללמוד מכל דבר, הוא יכול ללמוד משהו. יכול ללמוד מכל דבר, מכל תופעה, הוא יכול ללמוד משהו. וכדי שזה יהיה, אז האור האלוקי מתלבש קודם כל בתורה, שהתורה זה כמו שאומרים, זה המוח. זה מראה את הכיוון. אם העולם היה נברא לא מהתורה, אז לא היה את התכונה הזאת בעולם שאפשר ללמוד ממנה. זה הפשט של השפת אמת. אם נחבר את זה מה שלמדנו קודם, קודם הוא הביא שהעולם נברא בבית. זוכרים את זה? העולם נברא בבית ולא באלף. העולם נברא בבית ולא באלף, המשמעות של האלף, המשמעות של הבית, בפשט, דיברנו על זה אז. האלף זה הדבר הראשון. כמו שאומרים, אתה אצלי הדבר הראשון בעולם. אין משהו יותר חשוב ממך. זה האלף. הבית זה כשאני אגמור להתעסק עם האלף, אני אפנה גם אליך. אז כמובן שבעולם, היחס בין העולם לתורה, אז התורה זה האלף, והעולם נברא בבית. התורה מתחילה באלף, זה אנוכי השם אלוקיך של עשרת הדיברות. בזוהר כתוב שכל האותיות באו שהשם יברא בהם את העולם, והוא דילג על כולם, הם באו מטף. מה הכי למטה? הם באו מטף, הוא דילג על כולם, ולכל אחד הוא הסביר, או שאתה גבוה מדי, או שאתה נמוך מדי. הבית מצא חן בעיניו לברוא את העולם. מה המשמעות של גבוה מדי ונמוך מדי? גבוה מדי, זאת אומרת שבעולם לא יהיה בחירה וכולם יהיו מלאכים טובים. ונמוך מדי זה שבעולם לא יהיה בחירה ואף אחד לא יוכל להיות רשע גמור. כן? לעשות רק מה שליבו חפץ. ואם רוצים עולם עם בחירה, אז העולם, בית זה גם הראשי תיבות של המילה בחירה, דרך אגב. בית זה גם שניים. עולם של בחירה זה שיש בו כאפשרות את שני הצדדים. ובאופן כללי בעולם יש כמה הסתרות. יש הסתרה אחת שהעולם הוא נפרד. זה הסתרה שמתחילה בעולם הבריאה, זה עולם שכולו רוחניות. אבל הוא נפרד, הוא כבר לא, הוא כבר לא הנהגה האלוקית, הוא כבר, יש שם כבר מלאך, יש שם כבר רוחני אמנם, אבל הוא כבר יכול להגיד אני. וקרא זה אל זה ואמר. יש הסתרה שיש בחירה, אז זה לא רק להרגיש נפרד, אלא אני גם יכול לקבוע לעצמי איך כיצד להתנהג. והסתרה האחרונה זה הכפירה. זה הסתרה הכי קשה. וכדי שהעולם יוכל להכיל בקרבו את כל הקצוות, גם את ההסתרה של הכפירה מצד אחד, גם מי שכופר לא משפיזים אותו. הוא עדיין לגיטימי בעולם. וגם את הצדיק שהוא בטל לקדוש ברוך הוא, כמו בעולם האצילות, שכמו רבי זושה שאין אני, הוא אף פעם לא אמר אני. שתי הקצוות האלה, אז יכול לעבור רק מהבית. אם העולם היה נברא מהאלף, או מכל אות אחרת גבוהה, לא מאותיות כמו שין קופרש כמובן, אבל מאותיות האלה שעליהם נאמר שהן יותר מדי גבוהות בשביל להיברי העולם, אז לא הייתה בחירה, לא היה אפשר להגיע לשום הסתר. העולם לא היה נפרד, וכל שכן שלא היה בוחר כי לא היה מי שיבחר, וכל שכן שלא היה מי שיקפור. אם העולם היה נברא מהאותיות הנמוכות יותר, אז הכל היה, אז זה הדרך הממוצעת. עכשיו, למדנו בקטעים הקודמים שבראשית ברא אלוקים היה צריך להיות חלק מהתורה. כי הקושיה של רש"י, למה מתחילים את התורה מבראשית ולא מהחודש הזה לכם, קושיה הידועה של רש"י, אז המפרשים שבאו אחרי רש"י מסבירים שלא הייתה הכוונה שבתורה, שבכלל לא יספרו לנו את סיפור הבריאה, אלא שיתנו מגילה נפרדת שהיא תיקרא מגילת הבריאה, כמו מגילת רות. הנה, ייחוס של דוד המלך לא כתוב בתנ"ך ככה. במגילה, אז יהיה מגילת הבריאה, ושם יהיה כתוב את כל הסיפורים של בראשית, והכל צריך. למה זה צריך להיות חלק מהתורה? למה אם חסר החף של כדר לעומר, אז הספר תורה צריך להיות פסול? מה ההיגיון? מה התשובה? אז התשובה ברש"י היא לתת להם נחלת גויים. צריך את הסיפור של הבריאה בשביל לדעת שיש לנו זכויות על ארץ ישראל. אבל את זה אפשר לקבל ממגילה. לא חייבים לקבל את זה דווקא מהתורה, את הזכויות. השפת אמת, בכל הקטעים פה, הוא נקט שלתת להם נחלת גויים, זה העניין הזה מה שהוא מדבר כאן. נחלת גויים זה ידוע, מה שכתוב במדרש, שעשיו ויעקב התחלקו ביניהם. יעקב לקח את העולם הבא ועשיו לקח את העולם הזה. העולם הזה הוא נחלת גויים, והקדוש ברוך הוא לוקח את העולם הזה של עשיו ונותן אותו ליעקב. באיזה אופן? באיזה אופן העולם הזה זה נחלת גויים? זה באופן כזה שעשיו זה אותו אחד ששוכח מהקדוש ברוך הוא. איך עשיו נולד? אומרים שעשיו נולד עם זקן ופאות, ככה אומרים. לא יודע, אבל כאילו הוא היה עשוי, היה גמור. לא יודע בדיוק עם זקן ופאות, אולי עם שפם גדול, אבל הוא היה גמור לגמרי. זאת אומרת, עשיו זה התודעה שאני מסתדר לבד. אני לא צריך מישהו שיעזור לי, מישהו שיכוון אותי, מישהו שיחיה אותי. זה נחלת גויים. וישראל זה בדיוק להפך. השם הראשון שלו זה יעקב בכלל. ואפילו עם השם ישראל כסריתה, אז הוא מתגבר על השכחה של עשיו. את מי הוא ניצח? בפרשת שבוע. הוא מנצח את שרו של עשיו. זאת אומרת, איך מנצחים את השכחה של עשיו? למה עשיו שוכח? עשיו שוכח כי הוא לשון עשייה. הוא שייך לעולם העשייה. זה הנמל הבית שלו. והעשייה שלו משכיחה ממנו שיש מישהו שעומד מאחורי העשייה. מגיע יעקב ונלחם איתו ואומר לא. צריך לזכור, להפך, כל אותם דברים שמשכיחים הם יכולים גם להזכיר. בדיוק אותו דבר עצמו שיכול להשכיח יכול גם להזכיר. תלוי איך אתה מתכנת את עצמך קודם. מה אתה אומר לעצמך בבוקר כשאתה אומר מודה אני? אם אתה אומר יהיה עולם כזה וכזה עם המון בלגנים, או שאתה אומר כל בלגן יזכיר לי את האלוקים כי הוא שלח לי את הבלגן. ואתה לא איך אתה, עם איזה רגל אתה מתחיל. ואותו דבר בכל שבוע ובכל חודש ובכל החיים, בבר מצווה. על זה מתפללים, שאנחנו כל הזמן, שנהיה בבחינת זיכרון. יש תורה די גדולה בליקוטי מוהר"ן שהוא מדבר על ההבדל בין זיכרון לשכחה, אז הוא אומר שזה ההבדל בין חיים למוות. המהות של השכחה היא דומה לגמרי למהות של המוות. לתת את נחלת גויים ליעקב, זאת אומרת, להפוך את כל הדרשה, כמו שאומרים, את כל הפשט, להפוך את הכל. לעשות מהקושי עצמה תירוץ. לעשות מהעולם הזה דבר שמזכיר לנו לעבוד את השם. שכל דבר שאנחנו פוגשים ורואים, אנחנו עם זה אנחנו עובדים את השם. זה, וזה חייב להיות חלק מהתורה. אם זה היה במגילה, לא היה לזה את הכוח. עכשיו זה ברור. אם מדובר רק להראות מסמך ב-UN שארץ ישראל שייכת לנו, אז אפשר להביא את זה גם במגילה, אבל בשביל להפוך את המציאות של העולם, זה צריך לבוא מהמוח של העולם, זה צריך לבוא מהתורה. השפת אמת אומרת זה בפירורים בכל הקטעים שלמדנו עד עכשיו, וכאן הוא נותן את, כאילו את הסיכום, בקטע הקצר הזה, הוא נותן את הסיכום של העניין. והוא מסיים בסוף שזה עיקר טובת האדם. אין דבר יותר טוב לאדם מאשר הדבר הזה. להסתכל על הטוב הרע גם בהקשר הזה. שטוב זה גם נכון על פי קבלה, טוב זה מידת היסוד. המילה, בקבלה יש קודים. איפה שכתוב זאת זה מלכות, איפה שכתוב זה זה יסוד, איפה שכתוב מים זה חסד. יש ספר שלם של רבי יוסף גקטיליה שנקרא שערי הוראה. שזה מילון בעצם, זה מילון. כל מילה כמעט מרמזת על משהו, או על ספירה או על התקללות של ספירות. המילה טוב מרמזת על ספירת היסוד. התכונה של ספירת היסוד זה לחבר את הלמעלה מהטבע עם הטבע. ואם אומרים לנו לבחור בחיים, אז לבחור בזיכרון. אמרנו קודם ששכחה זה מוות. ואם אומרים לנו לבחור בטוב, וכתוב שם את שני, ראה נתתי לפניך, כתוב את החיים ואת המוות, כתוב את הרע ואת הטוב, כתוב. באותה פרשה. לבחור בטוב, זאת אומרת, לבחור להתחבר לעולם הטוב, למה שלמעלה מהטבע, שהטבע לא יצליח להשכיח אותנו. לא להתחבר ולשכוח את העולם. זה לא שייך למידת היסוד. זה יכול לבוא ממידת הדין, כמו אש, היא עולה למעלה, ואם הפתילה לא תחזיק אותה, היא תיעלם. אבל מידת היסוד זה לחבר את הלמעלה עם הלמטה ביחד. וזה הכוח של התורה. על מתן תורה כתוב במדרש שכתוב וירד השם אל הר סיני, זה שהעליון יורד למטה, ואל משה אמר עלה אל האלוקים, זה כל כתוב בהקשר של מתן תורה. בתורה יש את הכוח לחבר את המעלה ואת המטה. והתוצאה של זה שהדבר המשכיח יהפוך להיות הדבר המזכיר. זה העניין. זה הבחירה בטוב, וזה הטוב שדורשים מאיתנו. יש טוב של ביולוגיה, של אבל על זה דיברנו כבר מזמן, זה הטוב של הנחש. זה נחמד, זה תאווה לעיניים, זה לא נוגע לטוב האמיתי של הבעלי בחירה. הוא בעולם שלו יצור חסר בחירה, אצלו זה טוב. אני בדידי הוא צודק, אבל האדם לא היה צריך להקשיב לו.
יש כל כך הרבה דברים שנבראו ואנחנו לא נפגשים.
אנחנו כל כך הרבה?
יש כל כך הרבה דברים שנבראו ואנחנו בכלל לא נפגשים איתם.
שנזכרו?
אנחנו לא נפגשים איתם.
עם איזה דברים? שנבראו?
כן.
נכון, נכון. אבל איזשהו יהודי יכול להתפעל מהם. יכול להיות שאנחנו בעצמנו, בווריאציה הקודמת שלנו, התפעלנו ממשהו כזה. אבל הכל צריך, את הכל עשה יפה בעיתו, כתוב. יש סיפור על שני צדיקים שנפגשו, ועמד שם סוס מאוד יקר. תבינו, אז כל אחד ידע להכיר מה סוס יקר, כמו שהיום מכירים מה מכונית יקרה. אז צדיק אחד שאל את הצדיק השני, מה אתה אומר על הסוס? אז הוא אמר לו, וראיתי שגם זה הבל. זה פסוק, אז הוא אמר לו, פסוק אחר, הוא אמר לו, איך כתוב שם? לא, הכל ברא לכבודו זה לא פסוק, זה ברכה. כל עשה השם למענהו. בסוף של הפסוק כתוב, וגם רשע ליום רעה. שיש מציאות של רשע. הכל
כל
פעל השם למענהו. כל פעל השם למענהו. וגם רשע ליום רעה. אפילו הרשע הוא נברא כדי שהוא יהפוך את הרע ליום. כדי שיהפוך את המשכיח למזכיר. ותמיד יש כוכבים שאנחנו לא רואים אותם. אבל אם כוכב חסר, אז הכל משתנה. מי שמבין בזה. וכשהכל משתנה, אז גם החיים שלנו משתנים. לא בגלל אסטרולוגיה, בגלל גרביטציה, בגלל דברים פשוטים, שאפשר ללמוד אותם. לכל דבר שקיים, יש השפעה על הכל. כל העולם כולו זה כמו, זה עובד כמו גוף אחד ענק. רק אנחנו לא תמיד רואים את הקשר. אנחנו כמו אנשים שמסתכלים ככה. אז כל פעם הם רואים רק קטע אחד קטן מהמציאות. הסנטימטר הבא זה העתיד. כאילו, ואת העתיד אנחנו לא נביאים, אנחנו לא רואים. אז גם בהווה אנחנו רק רואים כל פעם, כאילו, היקף קטן. אנחנו לא רואים את הקשר. ויכול להיות שזה גוף הניסיון. יש דבר שלא נוגע לי, אז זה גורם לי לשכוח. אני מתפעל מזה וזה לא יכול להזכיר לי, כי זה לא נוגע לי. היה פעם ברפואה, הייתה תקופה שהרופאים אמרו שהמעי העיוור הוא מיותר. היום יודעים שזה בלוטה שמפרישה איזה נוזל שמונע מחלות מסוימות. אבל חשבו שזה מיותר, על כל הדלק, על כל דלקת הכי קטנה שעוד היה אפשר לרפות אותה, היו קורטים אותו. סתם איזה שקית כזאת, לא מבינים מה זה עושה. זה היה בורות כמובן. אבל מה, יהודי ששומר מצוות, אף פעם לא יכול להסכים עם זה. כי לכל דבר בעולם יש מטרה. הפעם שאלו מישהו, איך אתה אומר של כל דבר יש מטרה? הנה, כל הרופאים אומרים, והוא לא ידע מה לענות, הוא לא היה ביולוג גדול, הוא לא ידע להגיד שהם טועים. אז הוא אמר, נו, אז זה הניסיון שלך, אז זה נברא כדי שיהיה לך ניסיון. זה לא תשובה אמיתית בעניין הזה, אבל יש דברים כאלה גם כן.
מה הניסיון?
מה?
הניסיון הוא בזה ש...
בזה שלי נראה שהשם עשה משהו לבטלה. ואני צריך להאמין שאף על פי כן יש לו מטרה. רק הוא אמר, אם אתה רוצה עכשיו לדעת את המטרה, זה המטרה שיהיה לך ניסיון. זה פלפול, זה לא, זה סכולסטיקה. זה לא נכון. זה לא נכון לחשוב ככה באמת. הקדוש ברוך הוא לא מעמיד את הבן אדם בניסיונות כאלה. עכשיו יש עוד קטע, ברשי, זה הקטע השני של תפלה של המדלת. מה היה העולם חסר מנוחה? בשבת באה מנוחה. הקטע הזה כתוב בצורה קשה קצת, צריך לשים ראש איך לקרוא את זה. כי מה שכתוב, וינח, אף כי לא שייך הגיע, זה שאלה ריטורית, כמובן. והוא לא עונה עליה באופן ישיר. במקום זה הוא אומר רק. המילה רק כאן זה כמו שפה מהרלית, זה אלא. זה כמו בחבד, הוא להבין זה צריך להקדים תחילה. כן? ביטוי כזה. כי ששת ימי המעשה, זה כמו דע לך. כי ששת ימי המעשה היה קיום הבריאה על ידי כוח הבורא, במאמר ובריאת כל דבר ביומו. עכשיו, בוא לא נטעה, יש כאן, אפשר לעשות פה טעות אופטית ואז אי אפשר להבין את ההמשך. למה הוא קורא כאן קיום הבריאה? זה פלא, אבל השפת אמת הרבה פעמים משתמש בסגנון כזה. מכירים מה שנקרא קיום שטרות? היום קוראים לזה ביול. יש מסמך, קניתי בית, אני הולך לנוטריון הציבורי, הוא לוקח מהמוכר את התעודת זהות, ממני את התעודת זהות, הוא בודק עם כל ה... הוא שואל שאלות מזהות, ואז הוא לוקח את המסמך ובודק אותו עם הכל חוקי, ויש לו חותמת אדומה כזאת, הוא שם על זה את הזה, זה נקרא ביול. אם צריך להגיע אחר כך לבית משפט או לאיזה הרכאה ציבורית, מה כלשהי, בלי החותמת הזאת, המסמך הזה לא שווה כלום. בגמרא זה נקרא קיום שטרות. זאת אומרת, לתת לזה תוקף. אחרת זה, אתה יכול לעשות מזה עונייה לילד, כמו שאומרים, פקק לבקבוק. זה לא שווה הרבה. למרות שזה נייר, אפשר להשתמש בו להרבה דברים, אבל למה שזה נועד, זה לא שווה גרוש. העולם נברא, כתוב בזוהר הקדוש, שיכירו את גדולת השם. אם לא מכירים את גדולת השם מהעולם, אז העולם הוא שטר לא מקוים, הוא לא שווה גרוש. לצורך הדבר שלשמו הוא נועד, הוא לא שווה כלום. הוא יכול להיות שווה לכל מיני דברים, אבל לצורכו, לצורך האמת, הוא לא שווה כלום. עכשיו, בששת ימי הבריאה, לא היה בעיה. כל יום המשיך להיברות דברים. אז שכל יום נבראו דברים, זה היה חדשות, כמו שאומרים, מה השם ברא היום. עוד לא היה בן אדם שראה את זה. בסדר, אבל...
לא היה מי שיקיים את השם.
כן, בסדר, אבל גם לא היה, לא היה זה ולא היה זה, לא היה הפוך. היה הכל טוב. אבל על כל פנים, כל זמן שזה קרה, עדיין לא היה הסתר של השגרה. ושל האתמול כמו היום, והיום כמו אתמול, ואתמול כמו שלשום, ומאז ומעולם, וכל הביטויים האלה לא היו. היה התחדשות כל הזמן. אם היה מישהו, אם יזרקו אותנו אחורנית בזמן, כן? הכל יכול להיות. אצל השם יתברך, הכל יכול להיות. יכול לקחת אותנו, כמו שזרק אותנו קדימה בזמן, יכול לזרק אותנו אחורה בזמן. אם יזרקו אותנו אחורה בזמן, כמו נבואה של נביא, נביא יכול לראות את העתיד, נביא יכול לראות את העבר, אותו דבר. יזרקו אותנו אחורה בזמן והביא אותנו לשנייה של בריאת העולם. ונסתכל שם כצופה, כנקודת מבט. לא עם גוף, כי עוד לא היו בני אדם אז. אז זה כולל גם אותנו. כנקודת מבט נלווה את הבריאה. את היאור, את הירקיע, את הזה. אחרי שנחזור מהטיול הזה, אנחנו נהיה צדיקים כל החיים שלנו. אין... הדבר העגום הוא שאנחנו יכולים לעשות את זה לעצמנו לבד, לא צריך לחכות שהשם יעשה את זה. אפשר להתבונן בזה. ואנחנו הרי מאמינים שככה זה היה. אז מה צריך לחכות שהוא יעשה לנו את זה? מישהו מחכה שהשם יעשה לו את זה יחסית שוטה. הוא יכול לעשות את זה לבד. נכון, נכון, נכון. זה הכוח של התורה, עם הכוח של התורה אנחנו יכולים להגיע לשם ולעשות את זה לעצמנו. ואז אנחנו כבר לא נחשוב שעשינו משהו לעצמנו, אנחנו נבין שהשם עשה לנו את זה. גם כשזה לא יהיה עם אקט כזה של נבואה. השם פתח לנו פתח, זכינו. וזה חיבור של הידיעה והבחירה. יקרה לנו המון המון דברים לא שגרתיים, אם ניקח על עצמנו עבודה כזאת. וזו עבודה שאנחנו יכולים לעשות אותה. עכשיו, לעומת זאת, באטמוספירה שאנחנו חיים בה, אז השכחה שולטת. ואז העולם חסר קיום. לא שהוא לא קיים, הוא לא שווה. הוא לא עושה את העבודה שלו. אתם רואים את ההמשך בין הקטע הקודם, בין כל הקטעים הקודמים לקטע הזה? זה המשך, זה לא... זה נראה... יש כאן המשך. אבל בשבת, כשהגיע השבת, מה שגרם את ההתפעלות ואת ההתפעמות היה לא ההמשך של הבריאה, אלא הפסקה של הבריאה. על זה דיברנו גם. אם העולם היה ממשיך, אם היה ממשיך להיברא בעולם, כל הזמן דברים חדשים. יש הרי גרסה שאומרת שצריך להתחתן כי מתים. כי אם מתים ולא התחתנו, אז לא יהיה, לא יהיה כלום. אז צריך להתרבות, אז צריך להתחתן. תראו לעצמכם שלא היו מתחתנים והיו מתים, אבל כל פעם היו נבראים ילדים חדשים. מעצמם. את חושבים שלא היה אפיקורסים בעולם? אם זה היה, אם זה היה לוקח עוד שבוע ועוד שבוע, כל יום ראשון אני עברי מים חדשים, וכל יום שני רקיע חדש, וכל יום שלישי, אז היו נותנים גם על זה איזה חותמת של טבע. זה נכנס לשגרה.
כמו המן שירד מהשמיים.
כן. בסוף 40 שנה משה אומר להם, שימו לבבכם. זאת אומרת, איך אפשר, אפשר לחיות בכאלה ניסים ולא לשים לב? אפשר, מתרגלים. ענני כבוד, מן, באר, באר מתגלגלת איתם. וצריך להגיד להם, לשים לב, כי זה הכוח של השגרה. הכל הופך להיות מובן מאליו.
אז למה אמרת קודם שמיש...
כי אז היה הפעם הראשונה שכל דבר הופיע. אם אנחנו עכשיו נלך למקום שכל דבר מופיע מהעין, אנחנו לא רואים את זה היום. לנו, שאנחנו את זה לא רואים ביום יום, זה יעשה לנו דבר טוב. אבל אם היינו רואים את זה ביום יום, גם זה היה נשחק. מה נתנה השבת? השבת נתנה את הפוס. זה מפסיק. ברגע שזה הפסיק, אף אחד לא יכול להגיד שזה איזה כוח טבעי עיוור ברא את זה. כי הכוח הטבעי הזה, הוא ממשיך להצמיח עם סטנו גרעין. והוא יוליד אם יהיה אבא ואימא, והוא תמצא מים אם תחפור באדמה, או אם תתפיל את מי הים. הכוח הזה ממשיך, אבל לברוא הוא לא יכול. אז מה אתה רואה? אתה רואה שהכוח יכול לעשות הרבה דברים חוץ מלברוא. הוא עצמו ברור. מה?
אני יכולה להבין איך השבת עוזרת לא לשכוח.
עוד מעט, עוד מעט.
אני אומרת, אני יכולה, אבל כן. לא הבנתי איך התורה עוזרת לזה.
עוד מעט, עוד מעט נגיע, עוד מעט. השבת הפסיקה את הבריאה. עכשיו בשבת, היות שהיא עשתה את זה בפעם הראשונה, היא למעשה ממשיכה לעשות את זה כל הזמן. מה המשמעות של להפסיק את הבריאה? אז כתוב בליקוטי תורה של בעל התניא, הוא כותב, ויחל אלוקים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, הוא כותב אלוקים זה מידת הדין, זה כתוב ברש"י הרבה מקומות, וזה הצמצום, ויחל אלוקים, נגמרו הצמצומים. זה ברור?
לא.
אין צמצומים יותר.
בשבת?
כן, בשבת. בשבת אין צמצום. לעיניים שלנו, היו צדיקים שראו שנכנס שבת שהתחלף השמיים, יש הרבה סיפורים כאלה. בעיניים שלנו אנחנו לא רואים את זה, כי עלינו יש. אנחנו עם המשקפיים השחורות.
מרגישים.
עלינו יש צמצום סובייקטיבי שלנו. אז לכן מה שבעולם משתנה, אנחנו לא יכולים לחוות אותו. אבל עם זה אפשר להתמודד. אם אנחנו, יהיה לנו יותר מידות טובות, ופחות מרפקים, כמו שקוראים לזה, אז אנחנו נזדקח, ואולי נוכל לראות גם משהו. בכל אופן, יש איזה נייחה בשבת. בפרט בליל שבת, שזאת המדרגה הנמוכה ביותר בשבת, השבת הולכת, מתחילה מהמלכות, מגיעה לפנימיות הכתר, ואחר כך יורדת בסעודה שלישית למידות, לזעיר אנפין. תחילת השבת, כולם מאושרים. יש עייפות גדולה ויש שמחה גדולה. למה? כי זה מדרגה נמוכה, אז אנחנו יכולים יותר בקלות לחוות אותה. זה לא עובר מעלינו. הכוח הזה של השבת, הוא ניתן לנו שנסחוב אותו איתנו, נמשיך אותו איתנו אל כל השבוע, ואז בכל השבוע העולם יהיה עם קיום. מה פירוש עם קיום? עם מטרה, עם תכלית. יהודי ששבת, אז כל השבוע השבת מזכירה לו את הזה. אבל מה? זו השאלה שלך. השבת זה המלכות, זה המלכות של עולם האצילות. בשבת אנחנו מקבלים ריח של אצילות. מה זה הריח של הנושא המהותי של האצילות? זה להיות אחד עם השם, לא להיפרד. זה מבטל את כל ההסתרות, גם את ההסתרה של הכפירה, וגם את ההסתרה של הבחירה, וגם את ההסתרה של הנפרדות. כל ההסתרות זה מבטל. אבל זה המלכות של האצילות, זה המדרגה הנמוכה של האצילות. השורש של השבת, כמו בפשט, מאיפה אנחנו יודעים שיש שבת? כתוב בתורה. זאת אומרת, הכוח של המדרגה התחתונה של האצילות, שיכולה לנגוע בנו, או כמו שאמרנו, ליל שבת, הכוח הזה מושרש בתורה. אם אין לי את הכוונה במוח, הרגליים לא ילכו למקום הנכון. המוח של העולם זה התורה. אז מהתורה השבת מקבלת, ומהשבת, אל השבת אנחנו יכולים להיכנס עם הנעליים, כמו שאומרים. לתורה לא כולם מסוגלים להיכנס, אבל השבת כולה, את השבת כולם פוגשים. ועכשיו, אז זה שהתקיימו כל הנבראים, אף אחר שיסיר השם יתברך התגלות מאמרו. בששת ימי הבריאה המאמרות היו גלויים. עכשיו המאמרות נסתרים, ואנחנו יכולים לשכוח את הבורא. ואז העולם הוא לא שווה כלום. והשבת נותנת לנו שנוכל לזכור את הבורא. כי אין העולם יכול לקבל התגלות כוח השם יתברך, ולכן בכל יום יש אסתר. אבל שבת, בשבת מתגלה האסתר. שבת זה מעין לעתיד לבוא. לעתיד לבוא מה כתוב? נגלה כבוד השם. אבל שבת קודש היא פעולה להיות התקשרות הטבע אל מה שלמעלה מהטבע. זה הפואנטה של שבת. ולכן נקרא שלום, שלום זה גם אחד מהשמות של מידת היסוד. לכן נקרא שלום, שישלמות כל נברא וגמר תיקונו. שלמות כל נברא וגמר תיקונו. מכאן ראיה שמה שהוא דיבר קודם על הקיום, הוא לא מדבר על הקיום כפשוטו. אי אפשר להגיד על הקיום של הנברא שזה שלימותו וגמר תיקונו. זה לא נכון. יש קיום ויש שלמות וגמר תיקון. אבל מזה שהוא אומר שמהשבת זה השלמות של כל נברא וגמר תיקונו, סימן שמה שהוא אמר קודם, קיום, אז הוא התכוון לזה, לשלמות. קיום לא מלשון קיום פיזי או רוחני, אלא קיום מלשון ערך. קיום היא מטרה. לכן, אף שימים הקודמים לשבת נראים חשובים יותר, גם בעיניים שלנו, הימים שלפני שבת, אנחנו פעילים, אנחנו זזים, אנחנו מזיזים דברים. קורה בהם משהו. וגם על פי פנימיות, הימים שלפני שבת, זה יום ראשון זה כנגד מידת החסד, יום שני כנגד מידת הדין, מידת הגבורה. השבת היא כנגד המלכות, זה הספירה האחרונה. אבל שבת משלים כל הימים להיות דבר של קיימה. יש מצוות כבוד ומצוות עונג בשבת. צריך לכבד את השבת וצריך לענג את השבת. מתי מכבדים את השבת? ביום שישי. מתי מכבדים את הבית? מתי... הרמב"ם מביא פעמיים את מצוות הדלקת נר שבת. פעם בפרק ה', פעם בפרק ל', בהלכות שבת. יש... הגריז כותב שיש שתי גדרים בליל שבת. הבריסקר כותב שיש שני גדרים בהדלקת נר שבת. יש גדר אחד של כבוד, זה עושים ביום שישי, כשמדליקים את הנרות, לפני השקיעה. יש גדר של עונג, זה שהם יושבים ומסתכלים על הנרות בשבת, ומתענגים מהאור. זה הוא כתב את זה שם פשט ברמב"ם. אבל זה גם נכון על פי קבלה, אנחנו מדליקים שתי נרות, אחד כנגד זכור ואחד כנגד שמור, וכשעושים קידוש צריך להסתכל על שתי הנרות האלה. והריזל והרשש כותבים כוונות, מה לכוון, מה לכוון בנר הזה ומה לכוון בנר הזה, סיפור שלם. אפילו מי שיודע אותם, קשה לזכור את זה בעל פה, מי שמבין. צריך להסתכל בסידור ולהסתכל על הנרות, כשרואים את הנרות לא רואים את הכוונות, כשרואים את הכוונות לא רואים את הנרות. זה די קשה. אבל הסיכום של כל הכוונות האלה בפשט, זה שנר אחד כנגד התורה ונר אחד כנגד השבת. זה הסיכום. זה מה שאמרנו קודם לפני רגע, זה החוכמה והמלכות. נר אחד מסמל את ה... את החיבור של הטבע עם הקדוש ברוך הוא, ונר אחד אומר מאיפה קיבלנו את הכוח לחבר את הטבע לקדוש ברוך הוא. זה שתי הנרות של שבת. וזה העונג של שבת. שתי הנרות האלה מביאים לנו את העונג. לפני שבת יש את ההכנות לשבת. עצם ההדלקה זה ההכנה לשבת. עכשיו לכאורה, ההדלקה היא יותר גבוהה. בהדלקה אני השקעתי. הלכתי וקניתי את הנר והדלקתי אותו, אז עשיתי משהו. עכשיו אני פסיבי, אני רק יושב ומסתכל. אבל בפנימיות, דווקא הפסיביות מרמזת על משהו הרבה יותר גבוה. הלט למיגר מכלום, של ה... לקבל בלי לעשות שום דבר, זה הרבה יותר גבוה מה שלקבל אם כן לעשות. למרות שזה לא החשיבה שלנו. החשיבה שלנו זה מי שתרח בערב שבת יוכל בשבת, מי שלא תרח לא יוכל בשבת. אבל כשכבר מגיע השבת, אז יש הלכה אחרת, שיהיה כל מלאכתך עשויה. ואפילו אם אתה באמצע פרויקט ולא גמרת אותו, תחשוב כאילו גמרת. החידושי ערים אומר, זה לא כתוב בחידושי ערים. השם ישמואל מביא את זה בשם החידושי ערים, שיהודי צריך לחשוב בשבת שגם מלאכתו הרוחנית כאילו עשויה. אין לו בעיות יותר, גם בעיות רוחניות. יש לו כבר, הוא כבר כאילו, הוא כבר הגיע לתיקון המידות ולתיקון הנפש ולתיקון התפקיד שלו בעולם, והוא כבר מלא כל טוב וכל השאיפות שלו כבר התקיימו, גם ברוחניות. הוא כבר אחרי ש"ס ואחרי כתבי אריזה, ואחרי הכל. מה זה אומר? כי בשבת נפתח לנו פתח לעולם של החוכמה. העולם של החוכמה זה הפוך מהעולם של העשייה. המהות של החוכמה, כך כתוב בשם המגיד, בעל התניא מביא את זה מהמגיד, המהות של החוכמה זה התודעה שהוא לבדו ואין זולתו. זוהי מדרגת החוכמה. יש נר אחד שמביא לנו את החוכמה ונר אחד שמוריד לנו את זה לתוך המעיים, כמו שאומרים, לתוך התודעה שלנו. זה המהות של השבת. אז באמת זה נראה חשוב יותר, הימים שבהם עושים וכל זה, אז זה נכון. זה באמת החסד והדין והתפארת של עולם העשייה. זה מידות יותר גבוהות מה שהמלכות, אבל המלכות שמתגלה בשבת היא המלכות של החוכמה, המלכות של האצילות. אז כל הימים הם יותר גבוהים, אבל בעולם העשייה. והמלכות היא הספירה הכי תחתונה, אבל היא ספירה של העולם הכי גבוה. זה הרבה יותר גבוה מה... בכל ששתיהם. צריך עוד לחשוב איך להסביר את זה יותר בנפש, כאילו, לא סתם על הלוח, כמו שאומרים, מציירים את הספירות ואומרים, אתם רואים, זאת שלמטה, אבל היא שייכת, היא בעצם צריך לרשום אותה למעלה, כי היא שייכת לשלוש עולמות יותר גבוה. איך זה בנפש? אז יש כמה דרגות בביטול. מלכות זה ביטול. מלכות זה קבלת עול מלכות שמיים. יש הרבה דרגות בביטול. יש ביטול שלא מתחשק לי, אבל אני שומע, המלך אמר, אז אני עושה. עצם האמונה זה כבר ביטול גדול, כי באמונה יש הרבה דברים שאנחנו לא מבינים. שימו לב, אנחנו הולכים עכשיו חזרה את שלושת ההסתרות שדיברנו בהתחלה, חוזרים אותם מלמטה. כשיוצאים מכפירה לאמונה, זה קבלת עול מלכות שמיים. גר שמתגייר, הוא מקבל עצמו עול מלכות שמיים. כשיוצאים מאמונה, סתם אמונה, לבחירה, בחירה זה כבר חוויה יותר עמוקה של אמונה. יכול להיות גנב פה מחתרת הרחמן הקריה. הגמרא אומרת, הגנב על פי המחתרת, מתפלל להשם שיצליח לו לגנוב. אז הוא מאמין, הוא לא כופר. אבל האמונה שלו היא יצרת עקרונות, היא לא חוויה. איך אמרנו פעם, אם יחלקו שאלונים, אז הוא יצביע בעד. אבל הוא לא באמת מאמין. זה לא מגיע לו למקום שזה צריך להגיע. וכשהוא בוחר, הוא בוחר בטוב, אז הוא כבר, הוא עולה למקום יותר גבוה. אז הוא מקבל על עצמו מלכות שמיים יותר בשלמות, בתוך הנפש. ואם הוא זוכה לנגוע, אבל הוא עדיין, הוא קיבל על עצמו מלכות שמיים, עוד יכול להיות לו גאווה מזה. אבל אם הוא זוכה לנגוע בקצה קצה של מה שנקרא מרכבה, אהבות איננה מרכבה, יכול להיות אולי דקה במשך כל החיים שלו. לא משנה, כל אחד, כל ישראל יגיעו בסוף לכל המדרגות, אבל בוא נגיד, אנחנו, כשאנחנו, אנחנו פה אלה כולנו חיים, ברוך השם, אנחנו לא שייכים לזה כל כך. אבל אם יש רגעים, אפשר להגיע לזה בקיצור דרך, באקט של מסירות נפש. כשיש גזירת השמד, ויהודי עולה על המוקד כדי לא להשתחוות לפסל, שם הוא מתבטא לגמרי. יש, נדמה לי, זה תשובת מהר"ם, מהר"ם מרוטנבורג, לא זוכר בטוח. זה אחד מה, המהר"ם היה רבו של הראש, היה מגדולי הראשונים, או הוא או מישהו אחר, אבל באותו סדר גודל, שהוא כותב שמי שמוסר את נפשו על קידוש השם, לא מרגיש איסורי גוף, מתי שהגוף שלו סובל. זה אומר, אם מי שמסתכל בעיניים יותר פנימיות, זה אומר שהוא נוגע במקום שהוא למעלה מהטבע ולמעלה מהנפרדות. זה בחינה, הרבי פיאסצנה כותב על זה, לקפוץ דרך האש אל האינסוף. הוא בעצמו קיים את זה. הוא הצליח להרקיד את כולם, ריקוד סוער, והגרמנים התעצבנו והיה אסור להם לבזבז כדורים על יהודים. הם לא יכולו לעשות להם כלום. מה אפשר לעשות לבן אדם שעוד רגע מכניסים אותו לכבשנים? או לתאי גזים? אז הוא הצליח להרקיד את כל התלמידים שלו ולהלהיב אותם שהנה עכשיו, והם רקדו. אנחנו לא מבינים את זה, אבל זה נגיעה באופן אחר בעולם האצילות. ויש את הנגיעה הזאת על ידי ריבוי עבודה ועל ידי... אם מישהו נוגע בה, אז הוא יוצא מהמקום הזה, הוא הולך למקום של התאחדות לגמרי. עכשיו, העומק של השבת זה שנותנים לנו במתנה את האפשרות הזאת בשבת. נותנים לנו במתנה, אנחנו אומרים את זה בשבת, עיני השם אל צדיקים ואוזניו אל שבתם. בלקוטי מהר"ן כתוב שהשם נותן במתנה לצדיקים את העיניים שלו, שיסתכלו איך שהוא מסתכל. בשבת יהודי יכול להסתכל איך שהשם מסתכל. כל אחד כמה שהוא הכין את עצמו. זה הנקודה של שבת. ממילא כשיורד השבת, יש עניין של לצאת מהשבת גם כן, בדיוק כמו שצריך להיכנס אל השבת, צריך לצאת מהשבת, לא צריך לברוח מהשבת, אבל צריך לצאת מהשבת, כי יש עבודה לעשות. אבל כשיוצאים משבת כזאת, אז נכנסים לחיי היום-יום עם עיניים אחרות. ויותר קל להתמודד איתם. יש אז פוגשים את השבת שביום החול. את הפינה של כל מלאכתך עשויה שיש בנפש, גם בתוך כל העשייה. זה הרושם של שבת מאחריו. אריזל אומר שבשבת מקבלים נפש רוח נשמה יתרה. יום ראשון... יש הערה של כולם, ביום שני נשאר הערה רק של הרוח והנפש, ביום שלישי רק של הנפש, ביום רביעי מתחילים לקבל מהשבת הבאה כבר. מתחילים לקבל את הנפש, אחר כך מקבלים נפש ורוח, אחר כך נשמה ואחר כך נכנסים לשבת. זאת אומרת שיהודי יכול להחזיק בתוך עצמו את האור של השבת ולחיות עם זה את כל השבוע. ובמדרש המשל של טבעת שחסר חותם, וכשעושים חותם על הטבעת, אז לא מוסיפים חומר בדרך כלל. חורטים. חורטים, אז מורידים חומר. זאת אומרת שהטבעת הייתה בשלמות גם לפני שחרטו עליה. העולם היה שלם, לא נברא כלום בשבת. אתם יודעים מה המדרש אומר את זה? למה כתוב ויחל אלוקים בהם השביעי מלאכתו? זה היה צריך להיות כתוב ויחל אלוקים ביום השישי מלאכתו וישבות ביום השביעי. בתרגום השביעים כך כתוב. ויחל אלוקים ביום השישי וישבות ביום השביעי. תרגמו את זה שזה יהיה הגיוני. אבל בתורה זה כתוב תמיד ככה, הטקסט הפחות הגיוני הוא המקורי. אף אחד לא ייקח טקסט הגיוני ויהפוך את זה ללא הגיוני. אז כתוב שהוא יחל ביום השביעי, אז המדרש אומר, בשבת ניתנה חותמת על העולם. שפת אמת אומר באיזה מקום שהברית ובית המקדש, אבן השתייה, והשבת זה שלוש חותמות שיש על העולם. היוד של שם הוויה זה הברית, היוד קיי זה השתייה, יש שם שת יוד קיי, והיום השישי ויחולו השמיים זה יוד קיי וו קיי. והקדוש ברוך הוא חתם את עצמו בעולם שנה נפש. בכל ההיבטים של הבריאה. זאת אומרת, במקום, בזמן ובחיות. הקדוש ברוך הוא חתם את עצמו, ובכולם הוא חתם את השבת. הברית חייב להיות שיעבור עליו שבת אחת. אבן השתייה נכנסים אליה רק בשבת שבתון. כן? ובזמן זה השבת. יום כיפור והשבת. אז שבת, זה הטבעת, יום שישי הטבעת עדיין חסרה חותם, כל העולם חסר חותם, ובשבת, מה זה החותמת? החותם הוא עדות של השם הארץ ומלואה. זה החיסרון של החומר. חורטים, חוקקים שם משהו. זה כמו שכתוב על הנשימה. איך אנחנו נושמים? עם האף, נכון? אבל לא עם האף. עם המקום שבו האף איננו, עם זה אנחנו נושמים. אם האף היה יחידה אחת סגורה, לא היינו יכולים לנשום. נוקווה דפרדסקה, מה שחרוך עליך ידי משיחה, כתוב בזוהר. יש איזו תורה בליקוטי מוהר"ן. המקום של הביטול, המקום שבו האף איננו, שם אנחנו נושמים. המקום שבו חוקקים על הטבעת, טבעת זה דבר עגול ושלם, אפשר לטייל עליו, חרק בגודל של חיידק, יכול לטייל על הטבעת, ולחשוב שזה שטח ישר אינסופי ואף פעם לא נגמר. כן? וככה אנחנו יכולים להסתובב בעולם ולהיות מוקסמים מקוסמוס אינסופי וכל מיני עיין ערך אסטרונומיה. החותמת מגרדת לנו את הישות, מדקדקת אותנו קצת, חורטת בנו משהו, ומסבירה לנו שאנחנו לא שלמים. היא מגרדת את השלמות הזאת. וצריך להרים את העיניים למעלה ולראות מאיפה אנחנו באים.
זה כמו המלאך שנותן מכה.
נכון, נכון. רק פה זה בצורה יותר סימפטית. ועד הרבה, הוא כותב במקום אחר, חתימה צריך איפה שאנחנו לא נמצאים. אם נתתי צ'ק ושכחתי לחתום, אז הוא יש לו בעיה, הוא שולח לי את זה חזרה בדואר ואני חותם ואני מחזיר לו. אבל אם אני נמצא במקום, אין שום בעיה, אני כותב צ'ק אחר. אם אני נמצא, לא צריך את החתימה שלי. אם אני איננו, שם זקוק החתימה. את השבת נתנו לנו עד העולם הזה, במקום הכי רחוק, השבת זה החותמת. זה החתימה. השם יתברך חותם על העולם, זאת אומרת, הוא נתן לנו כוח שלמרות שאנחנו למטה עד אין קץ, לא נשכח אותו. עכשיו, דרך אגב, שימו לב, הוא גנב לנו את כל התירוצים. אין תירוצים יותר. עד עכשיו היה לנו המון תירוצים. אנחנו בעולם הזה, והעולם מלא רשעים, ועוד תירוצים, שערי תירוצים לא ננעלו. ועכשיו הוא בא ולקח לנו את כל התירוצים. את החתימה הזאת כולם מכבדים. זו חתימה של הקדוש ברוך הוא. בכל מקום, זה צ'ק בנקאי, מה שנקרא. את חתימה כזאת כולם מכבדים. ואין תירוצים. יש לך את השבת, תחזיק את עצמך בן אדם בשבת. אתה נופל, אתה זוחל, אתה מת, לא משנה מה אתה. שבת, תחזיק בשבת. בכוח השבת, אתה תעלה על הדרך. ובשבת יש התגלות דבר זה בכל הנבראים, כל אחד כפי ערכו. כפי ערכו כאן, לא, לא, לא דווקא לפי כמה הוא טרח ויגע, אלא לפי כמה שהוא מסוגל פשוט. ולכן בני ישראל מעידים בפועל בשבת על זה שברא השם יתברך העולם בשישה ונח בשביעי. לנו השם נתן את זה כמצווה. יש את זה במציאות בעולם, בכוח, ואנחנו מוציאים את זה מהכוח אל הפועל. ורק אנחנו. גוי ששבת, אז הוא כמו אחד שנכנס לאכול המלך בלי הזמנה. אנחנו צריכים לגלות את זה בעולם. וזה עיקר המכוון, עיקר מכוון הבריאה, כמו שכתוב, לכבודי ברטיב. ולכן שבת הוא חותם הטבעת, כנזכר לב. הוא כתיב, וירא אלוקים כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. הוא כתב את זה כבר בפסקה הראשונה של הספר, הוא חוזר על זה עכשיו. כי בכלל יש כבוד שמיים מכל הבריאה. עוד פעם, אם לא נסתכל על כל הבריאה דרך דבר כזה, ונראה את ההיקף, ומי שיש לו יכולת לראות את העבר, לא לכולם יש יכולת לראות את העתיד. יש חכמים שיכולים לנחש את העתיד. לא תמיד הם מצליחים. אבל את העבר אפשר לראות. אם מסתכלים על המכלול, על המכלול גם בזמן וגם בעולם, אז רואים אחרת לגמרי. אם מסתכלים נקודתית, אז רואים סנטימטר מהאף, לא רואים יותר. אז מי שמסתכל בכלל, אז הוא רואה שמכל דבר יוצא כבוד שמיים. אפילו שזה נראה דבר עקום לגמרי. ובשבת יש את הכוח להסתכל על הכלל. מתאחדים ברזה דאחד, שיוכל כל נברא לבוא לכלל הבריאה. זאת אומרת, כל אחד מקבל את ההסתכלות הכללית. ולכן צריך כל איש ישראל בשבת קודש להכניס עצמו לכלל ישראל. לכן לא מבקשים על בקשת צרכים על הפרט. על הכלל מבקשים. אבל על הפרט לא מבקשים. ובזוהר הקדוש פירש והיכל אלוקים ביום השביעי מלאכתו, שעל ידי יום השבת השלים השם יתברך מלאכתו. על ידי יום השבת. זה צריך לחזור לזה, נשאיר את זה טיפה לפני. צריך לחזור לשורה האחרונה הזאת. טוב. אז שיהיה שבת שלום לכולם. הרבה שבת, שבת, שבת.